נגזר עליי להתחיל, אז אני אתחיל.
תתחיל.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני כמו שוטר הטוב. שלום ארצי הופיע אתמול בהתנדבות, כמו שרק הוא יודע, בפני אלפי פצועי צהל בביתן אחד באקספו בתל אביב, ואני הלכתי לשאוב קצת עידוד מהחוויה. זה היה ערב מרומם ואופטימי שריכז כל מה שנפלא במקום הזה. החל מארצי הקוסם עצמו, דרך הראל ויזל, שארגן וממן את כל זה, הוא משקיע הרבה מאוד מיליונים בפצועינו מאז המלחמה, דרך שורה ארוכה מאוד של אנשים וגופים שתרמו ועזרו והתנדבו, אבל בסוף הכיף האמיתי שם היה לפגוש אותם, את הפצועים, את המשפחות שלהם. לי בכלל היה מזל ונתקלתי בעידו סומך המקסים, ילד ביישן, שהיה נהג הטנק מהסרט המטלטל בעובדה ביום חמישי האחרון. הטנק הבודד שהגיע למסיבה בנובה, כשרק נהג אחד צעיר וקטן יושב בתוכו וכל הצוות הרוגים או חטופים. סומך לא דיבר מאז המלחמה ורק עכשיו יצא לאור. יחד איתו היה עוד מתק מהפלוגה וגם ממה מהפלוגה שאיבד לוחמים רבים מאוד, הם עמדו שם. ילדים מתוקים כאלה בקושי מתגלחים. ואני הצטלמתי כאחרון הגרופיז איתם ואמרתי לעצמי בפנים שאין מה לעשות. דור נהגי הטנקים של 2024 טוב יותר מדור נהגי הטנקים של 1982, שזה הדור שלי, וכמו שאתם יודעים גם אני הייתי פעם נהג טנק. אז הנה אמרתי את זה גם בכל רם, ואני מוסיף כאן תודה לכל הצעירים והצעירות המופלאים האלה שקפצו לתוך האש בשבעה באוקטובר ואחריו. תודה לכל מי שעשה להם אתמול טוב על הנשמה, ויש לנו ארץ נהדרת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני ימים אחדים מת בכלא בשעה טובה מחבל החזית העממית ווליד דקה, ערבי ישראלי שנידון למאסר עולם על חלקו בחטיפתו ורציחתו לאחר עינויים של החייל משה תמם בשנת 1984. דקה סיים בכלא תואר ראשון ושני באוניברסיטה הפתוחה, ובשנת 1993 הצטרף למפלגת בל"ד. בשנת 2000 נבחר לוועד ההנהגה הארצית של המפלגה. פרסם באופן קבוע מאמרים בביטאון המפלגה ובהארץ. תיאטרון אל מידן החיפאי מציג את ההצגה הזמן המקביל המבוססת על סיפורו. הוא התכתב באופן קבוע עם דוקטור ענת מטר והעיתונאי גדעון לוי, וזכה לביקורים מהסופר המנוח סמי מיכאל. לאחר שמת מסרטן פרסמה ידידתו דוקטור ענת מטר מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב הספד נוגע ללב, בו כתבה בין השאר כי דקה הוא חבר יקר ואהוב, אחד מבניו המעולים של העם הפלסטיני וגם מי שהיווה עבורה מקור השראה אינסופי. מטר היא פעילת BDS ידועה, קוראת להחרים גם את האקדמיה הישראלית. אחרי שההספד התפרסם דרשו סטודנטים מאוניברסיטת תל אביב להדיחה. האוניברסיטה הוקיעה את דבריה, אך עניין הדחתה ייבחן על פי עמות חופש הביטוי. בחינה? למה בחינה? היום שמעתי כי המשטרה ביקשה אישור הפרקליטות לפתוח נגדה בחקירה בחשד לתמיכה בטרור. חשד? למה חשד?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
טוב, תשמע, יש לנו רק דקה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לרענן את התוכנית, את הפורמט, אולי גם את המגישים, כי אם אני אומר לעצמי, במיליון אחוז הוא עושה שוטר על דקה, זה סימן שאתה כבר לא יכול להפתיע אותי. אגב, למזלם, אתה היית השוטר הרע היום ולא אני.
כי אז אתה היית עושה שוטר על דקה.
אני לא חנות, ברור.
אתה היית עושה, נכון.
אני הייתי אומר את הדברים האמיתיים, לא מייפייף אותם כמוך.
כן.
לא מצליח להבין את זה, תשמע, לא מצליח להבין את זה.
יש עניין של שנאה עצמית, בלי ספק יש איזה אלמנט של שנאה עצמית.
לא יודע מה זה שנאה עצמית, לא יודע, גם אני לפעמים אני עולה על עצמי, לעצמי על העצבים של עצמי, בסדר. אבל מה עובר לאנשים האלה בראש? מה? לענת מטר הזו, טוב, אז תשמע, זה שמאל קיצור, אל תתרגשו. זה 40 איש במדינה, כן, גדעון לוי ו-40 השודדים, זהו.
אבל הם מחזיקים בעמדות השפעה.
לא.
וזה מה ש...
כבר לא, אריה. כבר לא.
מרצה באוניברסיטת תל אביב.
מרצה, בדיוק באקדמיה. שם הם צריכים להיות חלקם הקטן. תגיד לי עכשיו, בן אדם נורמלי שמשפיע על חיינו, שיש לו את הדעות האלו.
גדעון לוי יש הד עצום. וכשהם מתורגמים בעולם,
לא אצלנו.
כן, אבל...
טוב, תשמע, בואו נברח לחדשות ונחזור. כן.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ופיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור סתיו קורנס, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, בני בן מובחר, שלום.
שלום, שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
ערב טוב.
היה היום דיון ארוך ונפיץ מאוד אצל שר האוצר עם ראשי הרשויות בצפון, בעיקר הרשויות שנפגעות ומפונות וכו'. אני הבאתי לפני איזה שעתיים צרור ציטוטים מאוד 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 חריפים מהדיון הזה. אתם מערבבים אותנו, אמרתם נדאג לצפון, לא עשיתם כלום, לא אכפת לנו שאתם לא סופרים אותנו, אבל מה עם התושבים? הציבור לא יסלח לכם, את זה אומר משה דודוביץ' ממתי אשר. אתה אומר שם, קברנו 21 אנשים שהיו במלונות, הקהילות מתפרקות, אנשים לא יחזרו, הם קולטים עכשיו מה הם מפסידים שהם נמצאים בסוף המדינה. למה הכוונה, בני?
שמע, לא את הכל אני משקף בתקשורת בשביל אמיתי, כי איתך אני לא יכול לזייף אפילו, אני לא מזייף בדרך כלל, אבל אני לא רוצה, אני רוצה להיות מדויק. אני לא נותן לחיזבאללה ולרדואן להנות מהוויכוחים וחילוקי הדעות וההתבטאויות הלא פשוטות שבאות ממקום של אמת וכאב אמיתי. אבל אני חושב שאנשים בירושלים, חלקם הגדול, עדיין לא מבין או לא מחובר למה שקורה בגבול הצפוני. אנחנו נותנים גיבוי מלא, אני בכל רעיון נותן גיבוי מלא לצבא. אנחנו נשב במדרון אחורי ככל שידרש. אבל הגיעו מים עד נפש. הייתה התחייבות של ראש הממשלה להניח תוכנית, שהיא תהיה תוכנית שהיא מגובשת ומשתפת אותנו בכל אחד מהסעיפים. עברו חודשיים וחצי מהביקור של ראש הממשלה בגליל, במועצה אזורית מבואות החרמון, אחרי שהוא אמר 10 ימים, זה האיש שהוא ראש הממשלה שלנו, איתו אנחנו עובדים. אני ציפיתי שגם אם יאחרו ב10 ימים או בשבועיים, לא יאחרו בחודשיים וחצי, כאשר אני רואה לנגד עיניי את הקהילה שלנו, ובכלל בגליל, את קריית שמונה, את המושבים, את הקיבוצים בגליל, את הקהילות מתפרקות.
בני, אתה הצלחת להבין אם הבעיה, אם אומרים לכם אנחנו נורא רוצים אבל אין לנו כסף, או שמערבבים אתכם להגיד יש פה בעיות בירוקרטיות, צריך חוק, צריך אני לא יודע מה.
לפני שאתה עונה, צבע אדום אצלכם בקריית שמונה, מטולה, אצבע גליל וכו', אני מקווה שאתה במקום בטוח אם אתה באזור.
אני עוד ירושלים ביציאה.
אה, נכון, זה נמשך עד עכשיו, צודק.
כן, תראו, אני תומך גדול בקריית שמונה, עיר הבירה של הגליל, ואני אומר תמיד שקריית שמונה חזקה, הגליל העליון ומבואות החרמון הם שתי המועצות האזוריות שמחבקות, גם הן יהיו חזקות. אז צריך לשמור גם על מטולה וצריך לשמור גם על ראש פינה. כל העסקים היום ממטולה ועד צפון הכינרת לא קורסים, מתים. לא יכולים לתת פיצויים לעסקים רק ביישובים מפונים או רק בטבעת של 0-9. צריך להסתכל על הגליל כולו.
אבל אתה אומר שגם 0-9 לא מקבלים כלום, אז מה אומרים לכם? אין כסף או נותנים לכם תירוצים אחרים?
לא אומרים לנו שאין כסף. רוצים לתת המלצות בכמה פעימות, ולזה אנחנו לא מסכימים. אנחנו מבקשים תוכנית דומה, רק בפיינטיונינג של הסעיפים שלנו שמתאימים לגליל, והם שונים בעוטף עזה. עוטף עזה קיבלו תוכנית, נכון שהיא ראשונית מסוגה וגודלה, אבל יש מה שנקרא, התגלחנו לצערנו על הזקן, גם משרדי הממשלה וגם אנחנו התגלחנו על הזקן של עוטף עזה, אבל אנחנו חייבים לבוא עם תוכנית. אנשים לא נמצאים בבתים שלהם חצי שנה נמצאים בבתי מלון ובחדרים.
למה התכוונת, בני, למה התכוונת כשאמרת שקברתם 21 איש היו במלונות?
מיום תחילת המלחמה במבואות החרמון נפטרו 23 אנשים, מתוכם השניים שאתם יודעים שנהרגו עם הטיל בכפר יובל, האימא ומירה וברק.
זה אנשים אנשים שמתו בסביבה טובה או אסונות?
אני לא הייתי שם את העניין הזה על השולחן עם השמות ועם תעודות הזהות ועם הגילאים מול שר האוצר ושר הפנים. אני שמתי את זה והבאתי את זה איתי, כי זה צובט אותי, זה קורע אותי, שהאנשים האלה, אם הם היו בביתם, רגילים למטבח שלהם, למיטה שלהם, הם היו ממשיכים ומעריכים.
אני אשאל אותך אחרת, אפשר הרי בדיוק להבין את זה, אם תבדוק, אתה הרי ראש המועצה, ואתה שם לדעתי עוד מתקופת אסד אהב, כמה נפטרים יש לך בסדר רגיל בתקופה כזו על האוכלוסייה שלך, אם זה 21 או יותר או פחות?
פחות מ-50%.
אז הנה זו התשובה. זאת אומרת, זה פוגע גם, בעיקר אתה יודע, אנשים בצפון זה אנשים שקשורים יותר מהחבר'ה של הדירות הסחורות בתל אביב, אני מכליל את עצמי בתוכם, למקום, לבית, לבוסטן, לנוף, וזה פשוט נורא. לטבע,
רגילים לצאת מהבית לדשא, רגילים לצאת לחצר, לא לאספלט מימין, משמאל, מקדימה ואחורה, לא שהילדים סגורים כמו בכלוב, לא שילדים הולכים בשלוש או ארבע פעמים לבית ספר, במקום להיות ביום לימודים מלא, שזה אני חייב לציין, שחלק מהעניין הזה של החינוך, אנחנו בונים את האלטרנטיבות, ואני מקווה שהם, א', נחזור הביתה בראשון לספטמבר, אבל אם לא נחזור בראשון לספטמבר, אז אנחנו נמצא את עצמנו, את חלק הגדול מהילדים שלנו, בבית ספר אלטרנטיבי.
אז יש פה שני דברים. לכאורה, משהו שהוא לא לגמרי בידינו, כלומר, להתחיל מלחמה עם חיזבאללה זה בידינו, אבל יש כל מיני סיבות כאילו אובייקטיביות, למה לא לעשות את זה עכשיו? והעניין השני זה הפיצויים לאלה שפונו ונמצאים במצוקה. עכשיו, אתה אמרת שאתם הסכמתם לקבל רק פתרון לכולם, לא לחלק, לא לאפס עד תשע, ולדחות לאחר כך את אלה שרחוקים יותר. אולי נכון לעזור למי שהממשלה יכולה עכשיו לעזור לו?
ולכן שר האוצר ושר הפנים ביקשו מנציגת משרד ראש הממשלה, שכנראה הוא איזה שיתכלל את התוכנית אחרי שאנחנו נראה אותה ואחרי שאנחנו נעבור עליה. אז אני מניח שיהיה מה שנקרא בטווח הקצר, שזה ממש בעוד שבוע ימים החלטה, ושאר יהיה כל הרשויות יוכלו לצאת עם זה לביצוע, ושלב נוסף ביניים ושלב ארוך, שלב היותר רחוק. אנחנו מבקשים להיות שותפים להכנת המסמך, ואני מקווה מאוד שהיום בלילה משרדי הממשלה יגיבו על הטיוטה, ואנחנו נראה אותה, ואם אנחנו נראה ונהיה שותפים, מחר ניפגש בקריית הממשלה בנצרת במחוז צפון.
בני, שאלה אחרונה, אני מכיר אותך לא מעט זמן, אתה נשמע לי, אתה בן אדם שלא מתרגש מכלום, ואתה בשיחה הזו נשמע לי כמעט על סף דמעות.
תשמע, אני הייתי אתמול בביקור, אני משתדל בערבים לבקר בבתי המלון. אנשים נמצאים באי ודאות, לא יודעים, המלון אומר לחלק מהתושבים, אני רוצה להתחיל להרוויח כסף, אני רוצה לפתוח לקהל הרחב, אני רוצה לפנות אתכם בעוד חודש. מצד השני, הגבול חם, מתחמם מיום ליום. לא ניתן להחזיר את התושבים שלנו, כשיוניפילד נמצא שם המשוחד מכל הכיוונים. ואני מודאג, הקהילה מתפרקת. אנשים לא רוצים כבר להוציא חלק מהילדים שלהם שנחשפו למערכות חינוך אחרות, לים, לבתי קפה, להצגה. איפה יש הצגה בגליל? איפה יש קולנוע בגליל? ממשלת ישראל צריכה להתעשת. אם היא לא תשב עם תוכניות רציניות, היא תאבד את הגליל, היא תאבד את הצפון. אני אומר את זה אחרי שאני נולדתי פה, מגדל את הילדים שלי פה, אני מאוד מודאג. אני צריך לעבוד עם הממשלה הזאת. אני בא ומשקף דברים ושם תוכניות לא בשביל לייפות את המועצה שלי ולא להחליף את המכונית שלי. אני שם של לחזק את הקהילה, את החוסן שלה, את האי-וודאות שלה, את השיעורים הפרטיים לילדים שילדי הקורונה שאני לא יודע איך הם יגיעו לבגרויות. אני חרד.
בני בן מובחר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שמע, איזה טרגדיה. ואנחנו לא טרגדיה. דניאל גרד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום בן ברי, שלום.
הגורלך מר הפך אותך למי שכבר לא צריך להציג. אחיו של החטוף איציק אלגרט, וגם אתה...
כן, עוד שורה בקורות חיים שלי.
כן, ומפילל, כן, לפני חצי שנה, והיום בכנסת, גם אתה, שבוא, אתה אדם שאומר את אשר הסגור לי, בוא, היום בכנסת אמרת דברים שעוד לא אמרת, לדעתי, למשל... פנית לאחיך, איציק, אני כאן בכנסת יושב מול מי שעושים הכל, אבל הכל כדי לא לשחרר אותך. אם היה להם אכפת שאתה יושב במנהרה, רעב, חולה, מת מנטלית, הם היו מתפטרים אחרי חודש. הכנסת עכשיו בפגרה, כי אתה לא מעניין את ראש הממשלה, יש להם זמן ולא תין, וכולי וכולי. דמרים נוקבים מאוד, אבל, דווקא אני מהצד השני, למרות שאני תומך בכם, אתה יודע, אני שואל אותך, תשמע, הנה חמאס דחו שוב. הם מבחינתם זה רק לסיים את המלחמה, להוציא את צהל, רק אז. הם מוכנים לעסקה, נסה להיכנס לנעלם של מקבלי החלטות, זה לא פשוט.
בן, אני מבטיח לך שבבחירות הבאות אני לא אצביע ליחיא סינואר ולא לחמאס. מבטיח.
גם אני לא.
אוקיי, אז כנראה שיש לנו ראש ממשלה שקיבל מנדט מרוב העם למשול ולתת פתרונות בשעות משבר. ומה הוא חשב, שהחמאס זה איזה ארגון הומניטרי, זה... אתמול אמר חסון, הרימה של מטומטמים. ראש הממשלה קיבל מנדט למשול, להביא פתרונות, לייצר פתרונות, גם למשברים גדולים, כמו המשבר הזה. וקדימה, שיביא את הפתרונות. זה המנדט שלו, בשביל זה בחרו בו. שולחים אותי כל פעם, אומרים לי, ביידן הקשה, או איזה הקשה, אני לא בחרתי בהם. אני בחרתי בראש הממשלה, שקוראים לו בנימין נתניהו, שהוא אמור לתת לי את הפתרונות בשעה שאני במשבר. אז מה שולחים אותי לכל מי... מה, לא ידעו שסינואר הוא איש קשוח? לא ידעו שהחמאס ברגע שניתן להם הזדמנות הם ישחטו אותנו? ידעו, רק לא ידעו שזה קרה בשביעי לאוקטובר, וזה קרה. אז מה נעשה?
וכיוון שזה קרה, צריך לתת לו ניצחון מלא? אני לא מבין את השורה התחתונה.
אנחנו נתחיל לשבת ולבכות את מר גורלנו שסינואר זה האויב שלנו?
לא, לא, ודאי שלא. אתה אומר ככה, אמרת היום בכנסת ככה, אמרת לאחיך, אני יודע שאתה כבר לא שומע קולות מלחמה. זה כי ראש הממשלה הוציא את צהל מעזה והפקיר אותך שוב. אני שומע משפחות חטופים שצועקים, תפסיקו לקדם כוחות, כי כשצהל מתקדם, רוצחים את החטופים. אז... תגיד לי, בין שני הכתבים האלה, מה מחליטים? פועלים צבאית או לא פועלים צבאית?
אני לא מייצג את כל משפחות החטופים, יש שם 134 חטופים, אתם כל הזמן מחפשים, אתה אריה ואנשים אולי בדעותיך, מחפשים את הסדקים שיש בינינו.
אני לא מחפש סדקים, אני אומר לך, בין החטופים יש כאלה שאומרים לפעול, ויש כאלה שאומרים לא לפעול.
ואנחנו תכף נדבר עם אחד מהם, אז בוא נשמור את זה אליו.
זה לא מש... אני אומר לך מה דעתי. אתה רוצה לדבר עם אלה שלא רוצים לפעול, תראיין אותם.
נדבר,
אני אומר לך מה דעתי. ומה משהו, והלכי כבר הודיעו שמטוסי חיל האוויר הפציצו והרגו אותו. אז אני, אין לי, אני רק תיארתי מצב. תיארתי מצב אבסורדי של הפקרה נוספת של החטופים בעזה. הפקרה נוספת. הוציאו משם את הצבא, הוציאו משם את החיילים, עכשיו מה שיש בסינואר, בחאן יונס וברפיח זה חטופים וחמאס. זה מה שיש, זה הדבר שהכי פחדנו ממנו, זה הדבר שהכי חששנו ממנו, שהצבא יעזוב את עזה והחטופים יישארו רק לגורלם אצל סינואר. הרי ביבי הבטיח לנו שרק בלחץ צבאי הוא יוכל להביא אותם. הוא אמר, לחץ צבאי נביס גם את החמאס וגם נביא את החטופים. אז הוא לא הביס את החמאס בלחץ הצבאי, הוא לא הביא את החטופים בלחץ הצבאי, ועכשיו מה מספרים לנו? אני לא מבין. שמה? שאנחנו ניכנס למסע ומתן של שנים על גבי שנים, שנתחיל לחפש פה נהדרים ורון הרדים וגולדין על מה מדובר פה בכלל? אלא אם כן יש לו תוכנית סדורה, כמו שהוא אמר, עם תאריכים לרפיח, יש לו גם תאריכים לבחירות, הוא יודע מתי הוא ישחרר את הנגלה האחרונה לפני הבחירות, כדי שיהיה לו קמפיין יפה, כמו שקרה לו עם גלעד שליט. בסדר, אז הוא מתכנן את הבחירות, על הגב של מי? על הגב של מי הוא עושה את הקמפיין? על הגב של מי הוא נותן לממשלה הזאת לחיות? אתה יודע, עד היום, אני אמרתי גם שם, עד היום הבטיחו לאנשים מיצובישי, הבטיחו לאנשים כספים קואליציוניים, תפקידים. היום מבטיחים לאנשים מלחמה. הוא הבטיח לבן גביר מלחמה עם תאריך. העיקר תתמוך בי. אתם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה? חיילים יארגו כדי שהממשלה הזאת...
אולי הם יארגו כדי לשחרר את אחיך. אני לא מבין את הטיעון.
למה הם לא? אתה אומר עוד פעם, יארגו במתי? בתאריך של רפיח? מתי זה יקרה? מתי זה יקרה? מה, אתה נראה לך ש-133 חטופים אפשר לשחרר במבצע צבאי?
לא, זה ברור, מה? אבל אתה יודע, את רפיח יכול להיות שצריך...
לא הבנתי את הטיעון.
לא משנה, אריה, זה הטיעון שלו, תכף נשמע את הטיעון הצד של הצד השני.
לא, אבל... לא הבנתי את הטיעון.
הבנתי,
לא שאני לא מסכים
הבנת.
איתו.
לא, הבנתי שלא הבנת, אני לא הכל מובן פה במצב הזה. רק אני אמירה האחרונה לגבי רפיח, יש כאלה שחושבים שצריך לעשות את זה בכל מקרה, ואולי זה דני... סוג של מנוף לחץ. אם לא תהיה עסקה, אנחנו הולכים לרפיח. על זה חשבת?
אבל איזה מנוף לחץ? על מה אתה מדבר? בחייך, אנחנו עכשיו הולכים למצב שאם תהיה עסקה הומניטרית או משהו כזה, נכון? הולכים לשחרר 40 מחבלים, 40 חטופים, ומה יקרה אחרי זה? יהיה הפוגה, ויחיה סינואר יישב עם החטופים בהפוגה שישה שבועות או חודש, או אני לא יודע כמה, ומה, הוא יישב בשקט? הרי יהיה לו גם חצינות, הוא יוכל לצאת מהמנהרה, הוא יעשה לך את אבי היפה שקורה לכולם, ואחר כך רפיח זה כבר סיפור טוב. מת. אנחנו מדברים על סיפור מת, רפיח זה לא משהו שבכלל יכול
אני מקווה שאתה טועה וחושש שאתה צודק. דני אלגרט, תודה.
תודה רבה.
שמעון אור, שלום.
שלום לכם.
ערב טוב.
שמעון הוא דוד של אבינתן אור, וחבר בפורום תקווה שארי דיבר עליו, זה אותה קבוצת משפחות שחושבת אחרת, ותסביר לנו מה אתם חושבים. אני שומע שפגשת אתמול לפני הקבינט את השר בני גנץ. מה אמרת לו?
כן, אתמול נפגשנו מפורום תקווה עם השר בני גנץ, ושאלנו אותו, מה המטרות שאתה רואה מול העיניים שלך? הוא אמר שיש שתי מטרות ברורות, המטרה הראשונה היא חיסול של החמאס, הוא אומר שהחמאס, כל עוד החמאס...
שימון, אתה מדבר איתנו ברמקול?
לא.
ככה זה נשמע, אוקיי.
שומע יותר טוב?
עכשיו יותר טוב, תעשה את זה ככה, בדיוק תמשיך.
הוא אמר שהמטרה הראשונה זה למעשה חיסול של החמאס, מכיוון שהחמאס הוא גורם שמעכב כל התקדמות, כלשהי בכל דבר. הדבר השני הוא שהוא אמר שהכניסה לרפיח היום תהיה. היא תהיה. ואז אני שאלנו אותו, בפורום תקווה, שאלנו אותו, אם אתה אומר כך, הרי חמאס מתנה כל הסכם, כל הסכם, אפילו ההתחלה שלו, של 40 חטופים, בחזרה שלו לכל עזה, בשיפוט של שיקום של הרצועה, והבטחות בינלאומיות לזה שצה לא ייכנס שוב פעם. אז אם אתה אומר שזאת המטרות, לעולם לא יהיה עסקה. לא עסקה מכיוון שהמטרות של החמאס הן הפוכות.
אז אתה אומר בעצם שאסור לקיים בכלל מסע ומתן איתם.
נכון, ולכן, כיוון שלמעשה אין שום תוחלת במסע ומתן הזה, אין מה לקיים איתם את המסע ומתן. שאלתי אותו, למה אתה לא מודיע בפירוש למזרחי מדינת ישראל ולמשפחות החטופים המסכנות שאין תוחלת במסע ומתן הזה? ואז אנחנו נרוויח שני דברים. הדבר הראשון שנרוויח זה שלמעשה אנחנו נפסיק את ההרגשה שיש משילות של החמאס בעזה. כולם מסתכלים, אז אתם מסתכלים ורואים שאנחנו מנסים להתחנן לחמאס, להגיע לכל מיני מטרות, אוקיי, לכל מיני הסכמים, וברור להם שהחמאס הולך להיות המושל בעזה ביום שאחרי. אז כל מי שמחזיק בחטופים, גם החיים, גם המתים, יודעים שיש להם למה להחזיק את החטופים. ברגע שאנחנו נפסיק את המסע ומתן שאין לו תוחלת, לא בגללנו, בגללם.
שמע, שמעון, אני רוצה להקשות עליך רגע.
כן, רק שנייה. נפסיק את המסע ומתן הזה, ונודיע שאנחנו הולכים להיות אלה שהולכים להיות במשילות על עזה ביום שאחרי, כולל הספקת המים והחשמה וכל מה שצריך, העזתים לא אליהם למה להחזיק את החטופים. ואנחנו נקבל גם ידיעות וגם את החטופים עצמם, כדי שלא יבולה להם, אנשים יעשו את זה, כדי שלא יבולה להם ביום שאחרי. כן, מה השאלה?
השאלה היא כזאת, יש פה מצב שהוא מדהים בעיניי, שמשפחות של אנשים חיים, שנמצאים עכשיו אצל חמאס, ואפשר לשחרר אותם בעסקה, בעצם באות אומרות לממשלה, אל תשחררו אותם בעסקה, כי העסקה לא טובה למדינה. שזה אירוע מבחינתי מדהים, אני גם אומר, אני לא אומר את זה בביקורת, אני אומר את זה בסוג של פליאה, אבל כשאני מתחבר לטיעון שלך שהחמאס ימשול ביום שאחרי, החמאס, הסיבה העיקרית שהוא כנראה ימשול ביום שאחרי, זה שהממשלה שלנו לא רוצה להקים משהו אלטרנטיבי לגבי היום שאחרי, שאפשר כבר עכשיו לחלק לו את המפתחות ולתת לו את המנוף העוצמתי, שזה כל הסיוע ההומניטרי, פן יסתנן לשם איזה מישהו שהוא, שדודתו שייכת לרשות הפלסטינית.
רק זהו, בוא נחלק זה את זה לשניים. בוא נחלק את הדברים לשניים. א', הטענה שלי הברורה, של פורום תקווה, שלא תיתכן עסקה, כי הם עומדים על כך, שהם יחזרו למשילות מלאה, וישראל תיסוג לגמרי מעזה, ותשפץ את הרצועה. לכן, מה שאתה אמרת, שאפשר להביא את החטופים בעסקה, התשובה היא זה לא נכון, ולכן הם לא מסכימים. ההסכמה שלהם תהיה רק אם אנחנו נוותר על כל ההישגים ששומרים על מדינת ישראל, וכל ההרוגים, כל 260 החיילים מאז שעשו את התמרון, הכל ילך לאל. זה בלתי אפשרי. לכן, אין עסקה ולא תהיה עסקה מכל הבחינה הזאת. דבר שני, דבר נוסף, לגבי הנקודה של המשילות, אני לא מדבר על מה יהיה הכרעה פוליטית אחר כך. אני מדבר על היום שאחרי הקצר, כלומר, להיות זה שאחרי...
גם אני התכוונתי לבוא. היה צריך כבר לקרות מזמן, אגב, אבל לא חשוב.
אוקיי, כלומר שבניית ישראל לוקחת אחריות על המקום, ואומרת, אין לעשות, אני נכנס, אני בפני ואני דואג את זה כל הדברים, וכשעזתים יראו את זה, יבינו שאין חמאס, ואין יותר חמאס, ולכן אין מה להחזיק את החטופים.
הבעיה היא שמה שאתה אומר בלתי אפשרי, לא, המעט שנשאר לנו בעולם ייגמר באותו רגע שאתה אומר שאתה כובש את עזה ולקח
על האחריות. לא הבנתי, עוד פעם אני אומר, עזה כבושה.
לא, מבחינת הניהול האזרחי, אבל עזוב, אנחנו לא...
שמעון. אם אנחנו, אני סליחה, יש פה טעות.
לא, עזוב, רגע, ארי, מה רציתי להגיד לו? לא, בוא לא נלך לאיבוד עכשיו ביום שאחרי הזה.
רק שנייה, יש היום דרישה של להכניס סיוע הומניטרי. במקום שעל המסעיות יהיו דגלים של אש"ף, על המסעיות יהיו הדגלים שלנו.
על המסעיות בינתיים אין דגלים. ארי, רציתי להגיד משהו?
שאלה אחת קצרה. אם יקרה מה שאתה רוצה, והממשלה תודיע, אנחנו לא מקיימים את המסע ומתן, איך לדעתך תראה מדינת ישראל? איזה הפגנות יהיו כאן? האם ישרפו לנו את המדינה?
לא, אני אומר, זה לא ככה צריך להיות. צריכה להיות יודע. הודעה מסודרת של ראש הממשלה, יחד עם גנץ, יחד עם הקבינט המצומצם, ולא המצומצם, שמסביר למה אין מסע ומתן, כי בלתי אפשרי להגיע איתם, כי בחיים לא יסכימו לשום הסכמה. להסביר את זה בצורה מסודרת ומפורטת. וגם יש אלטרנטיבה. אלטרנטיבה היא כניסה מיידית לרפיח, לקיחת אחריות הומניטרית על עזה, ואז להסביר לציבור שהמהלך הזה ייתר אצל העזתים את האפשרות להרוויח משהו מהחזקת החטופים. אני מדבר על מהלך משולב, אני לא מדבר על סתם להגיד אנחנו לא עושים מסע ומתן.
שמעון אור, תודה רבה לך על השיחה הזו, ושיהיו רק בשורות טובות.
אין בעד מה, אין בעד מה.
דיווחי תנועה. אלון אביתר, שלום.
ערב טוב.
שלום לכם.
סגן אלוף מילואים פרשן לזירה הפלסטינית, ואנחנו מיד עם היציאה לפרסומות דיווחנו על תקנות, אם אני טועה, סוג של דרמה. אל-ג'זירה מודיע שישראל חיסלה בתקיפת רכב במחנה הפליטים השאטי את שלושת בניו של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה עם הילדים שלהם. אנחנו ממש על האירוע, ניתוח ראשוני שלך.
קודם כל אני יכול לאמת מאלף שמשפחת הנייה מתגוררת במחנה פליטים שאטי, זה כבר נתון ראשון נכון, אבל העניין עצמו, בהנחה שזה כך, ואני שם את זה בסימן שאלה, כך אנחנו כמובן נצטרך להסתמך על דיווחים מוצלבים ונתונים מודיעיניים שגם ישראל תפרסם אולי, אבל בהנחה שזה מה שבוצע, אני חושב שאנחנו כמובן יהיה מעקב מודיעיני הדוק ישראלי אחר מהלכים שישמעיל הנייה בעצמו ינהל. ללא שום ספק זו מכה אישית, מורלית, משמעותית מאוד לראש החמאס, ישמעיל הנייה שמתגורר בחול, בקטר בעיקר. משפחה גדולה, אגב, 13 איש, יש 13 ילדים, אחד מבניו כבר חוסל לפני חודשיים, אז אם זה עוד שלושה זה כבר ארבעה. אני חושב שאנחנו נהיה צפויים, ושוב, אני מניח שאנחנו מדברים על כך שהחיסול אכן בוצע, וזו נחת היסוד שלנו. אם אכן כך, אני יכול להעריך שאנחנו נהיה צפויים לשלוש תגובות מרכזיות מצד
חמאס. הילדים הגדולים שלו הם אנשי חמאס, כלומר מחבלים פעילים?
כל המשפחה היא חמאסית, במינוי כזו אחרת.
כל עזה חמאס.
יש כאלה יש כאלה שם מבין בניו שהם ממש חברים בארגון, כולל בעדדין אל-קסאם.
תגיד, הכי חשוב באמת בניתוח ראשוני לפני העמקות, אירוע כזה מקדם או מרחיק עסקת חטופים?
מרחיק. אני חושב שבתשובה אחת נראה מרחיק. בדרך כלל אירועים הסוג הזה מקשיחים עמדות. מקשיחים עמדות גם אישיות וגם תנועתיות. ולכן אני חושב שאנחנו צפויים, אני אומר שבזירות, להקפאת מגעים עד הודעה חדשה, ולהקשחת עמדות של הנייה עצמו ומעורבות שלו אישית במהלכים, באופן כזה שירחיק אפשרות של התחדשות שיחות, וגם של עמדות חמאסיות, כפי שראינו עד כה, שהיו קשוחות גם כך.
תגיד, ודבר אחרון...
אני אוסיף על כך, כבן ברשותך, ש... אני יכול להניח שאם אכן בוצע חיסול כזה, אז נקודת המוצא הייתה כזו שהמגעים כנראה לא היו על סף
גירת עסקה. הם לא רצו לקלקל עם משהו קטן את ההצלחה.
אתה לא לוקח מהלך כזה כשאתה עומד על סף הדלת. ולכן אני חושב שזה מעיד אולי באמת על כך שהצדדים עדיין היו רחוקים. אפשר היה לראות את זה אגב מהצד החמאס, לא היה צריכים את החיסול הזה כדי להבין
ש... כן, ההודעות האלה גם בוול סטריט ג'ורנל התפרסמו היום.
נכון, זה ברמה הפוליטית-מדינית נוכח העסקה, אבל יכול להיות
שאנחנו נהיה
צפויים לאיזה מתח רקטות עצבני במיוחד.
אלון, תודה.
תודה רבה.
משה קסטלמן, שלום.
שלום לך.
שלום וברכה.
אביו של יובל קסטלמן מאותו אירוע מקפיד דם. שבו הוא מחסל מחבל ואז מחוסל בעצמו על ידי כוחותינו. ומחש החליטה לסגור את התיק, לא יוגשו כתבי אישום נגד אלה שירו ביובל. אתם פגשתם את ראשת מחש היום?
זה לא התיק נגד אלה שירו.
לדברים שאמרת,
הנה, אז או אריו, אתה, שמישהו יתקן אותי.
התיקון הוא שמחש חקרו את התנהלות המשטרה, אין קשר ל... ליורה, שזה משהו שמתרחש במצח ובפרקליטות
הצבאית,
ושם זה מתקדם. פה אנחנו נתבשרנו לצערי על כך שמח"ש החליטו לסגור את תיק החקיר, את תיק הבדיקה על התנהלות המשטרה, ולא מצאו חשד לפלילים. אנחנו כמובן, קשה לנו עם ההחלטה הזאת. הם כן אמרו שזה גם על דעת פרקליט המדינה, ושהם יעבירו לנו את החומרים כשאנחנו מתכוונים להגיש ערר בעניין, אז אנחנו נעיין בחומרים האלה ונחליט על הצעדים.
למי שלא זוכר, מדובר בהחלטה שאין צורך בנתיחה, כי כנראה אין כליים בגופה, ולכן אי אפשר יהיה בעזרתם להוכיח מי ירה.
כן, מדובר על משהו שבדיעבד ברור לכולם שזה היה צורך לבצע נתיחה, זאת הייתה החלטה מאוד שגויה, שבעקבותיה גם אותו רב פקד הוציא מזכר שהעובדות בו היו לא נכונות.
בעצם מה אתם טוענים, משה? אתם בעצם אומרים שהיה פה שיבוש ועכשיו הם מתייחים אותו?
אנחנו טוענים שזאת הייתה טענה כל הזמן, שבעצם ההתנהלות של המשטרה הייתה בעצם סוג של טיוח, לא לבצע חקירה, זאת הייתה גם הצהרה של ממז ירושלים, אחת ההצהרות הראשונות בזירה, שלא תהיה פה חקירה, וזה היה המשך לזה. בדיעבד, כש... מצח לקחו את זה לידיים, הם שינו את הכיוון, ואז לצערנו נדרשנו להסכים לבצע נתיחה על מנת להגיע לחקר האמת כנגד אותו יורה.
ואז נמצא קליע.
ונמצא קליע, והרופא גם אמר לנו שלא דיברו איתו, ובמשקר היה כתוב שכן דיברו איתו.
מה אתם מתכננים לעשות בתגובה להחלטה הזו? יש בכלל מה לעשות?
כן, בהחלט. השלב הבא שזה להגיש ערר על ההחלטה ליועצת המשפטית לממשלה, ובעצם כשלב ראשון אנחנו מבקשים את כל חומרי החקירה, אנחנו נלמד אותם בעזרתם של עורכי הדין.
אני מבין שמחש החליט כן למכות צעדים משמעתיים, אבל לא פליליים, נגד השוטרים.
לא, מחש לא נוקטים צעדים משמעתיים, הם מחזירים...
מעבירים למשטרה שתעשה את זה.
בדיוק, הם מעבירים את זה למשטרה, והמשטרה, כאשר כתוב שם במכתב, לפי מה שאנחנו הבנו, כמובן לא ראינו את המכתב, כתוב שהיו כשלים מאוד מאוד חמורים בהתנהלות של המשטרה.
משה קסטרמן.
ומה שמועבר.
תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. שלמה נקדימון, שלום.
ערב טוב.
חתן פרס ישראל, מפעל חיים בתחום התקשורת, מזל טוב, כל הכבוד.
שעה טובה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
עכשיו אני רק רוצה לסגור פינה קטנה. אני לא ידעתי עד שקראתי עכשיו שהיה שבועון בשם רימון שהקים השבק כדי לפגוע בעולם הזה. עכשיו תעשה לי את היום ותגיד לי שאבא של אריה כתב שם.
אבא שלי היה כוכב בעיתון הזה, הוא לא כתב שם, הם כתבו עליו שם.
זה אמיתי, שלמה?
אני לא שמעתי.
דיברנו על השבועון רימון שהשבק, אבל עזוב, זה לא חשוב.
כן, אני כן. אז מה השאלה?
אתה כתבת על אבא שלי ברימון? אתה לכלכת עליו שם?
מי זה אבא שלך?
אבא שלי זה ישראל אלדד, שייב קראו לו אז.
אני לא לכלכתי על ישראל אלדד.
צוחק, צוחק.
עיתון רימון, זה הייתה בתקופת תחילת הקריירה העיתונאית שלי אחרי שחרורי מהצבא. וזה עיתון, זה היה שבועון חדש, וערכו אותו שני אנשים, יעקב אגמון ובלה אלמוק, עיתונאים שהכרתי אותם, עבודות עיתונאיות כאלה ואחרות, ותוך כדי, ואני בכלל סיכרתי שם נושאים משפטיים.
אבל שלמה, אני לא רוצה
לא ידעתי על שום קשר.
תקשיב, לא רוצה שנבזבז יותר מדי זמן על האנקדוטה של רימון, אנחנו ניסינו לעשות קצת צחוק. בכל מקרה, איך הרגשת, מי התקשר לבשר לך?
מי התקשר מה?
לבשר לך שאתה קיבלת את הפרס.
אני קיבלתי טלפון מלשכתו של השר, הממונה על הפרסים.
ואיך הרגיש יהודי כמוך אחרי עשרות שנים בסיקור הפוליטי, ספר על רצח דהן, באמת מפעל חיים מטורף, מה זה, זה סיפוק, נכון?
כן. אז מה השאלה?
אם זה הרבה סיפוק או קצת סיפוק?
מה?
שלמה, אני שמעתי עליך סיפורים מסמרי שיער שאתה זחלת בתעלות של מיזוג אוויר כדי להביא הקלטות מההסתדרות, זה נכון?
אני לא זחלתי, אני רציתי, אני הייתי כתב לעניינים פוליטיים והיינו עומדים העיתונאים תמיד מחוץ לאולמות ומחכים לדלות פרטים מאלה שמשתתפים בישיבות האלה. ואני אמרתי לעצמי יום אחד שאני רוצה להיכנס לתוך ישיבה כזו, וזה היה באולם אוהל בתל אביב, שם התכנס מרכז מפאי לדון בנושא של הדחת פנחס לבון מתפקיד מזכיר הכללי של ההסתדרות. ולא נתנו להיכנס לעיתונאים, ואני הסתתרתי במבנה של מיזוג האוויר על הגג שמשקיף לתוך האולם. מתוך העולם לא יכולים לראות מה שנמצא בתא הזה, ושם אני ידעתי שזה אמורה להיות ישיבה חשובה, וזה המריבה הגדולה שהייתה בין ראש הממשלה דוד בן גוריון לבין פנחס לבון, ואני החלטתי לא רק למשמע אוזניים, גם למראה עיניים להביא את התיאור איך מתנהל נושא כזה. וזה מה שעשיתי וביצעתי, באמצע הגיע, אני שומע את אנשי השבק, שירות הביטחון הכללי, שישבו בצד ביציע, אני שומע אותם מתלחשים, ואחד עומד לשני, הזקן עומד להופיע. הזקן היה כינויו של בן גוריון.
בן גוריון.
ואז החליטו, וזה היה באמצע הישיבה, זאת אומרת, שמעתי כמה מהנועמים. ואז החליטו לעשות חיפוש הגנתי, אולי מסתתר פה מישהו באולם, לא חשוב איפה, שרוצה אולי להתנקש בבן גוריון וצריך לשמור עליו. וכך הם נכנסו גם לגג, ונכנסו לתא שלי, ושאלו אותי, מה אתה עושה פה? אני אמרתי, אני מחכה בתור לאוטובוס. הם הוציאו אותי, אחרי ששמעתי לא מעט מהישיבה, הוציאו אותי, והכרתי אותם את אנשי שירות הביטחון, הוציאו אותי החוצה, לקחו אותי למשטרה, פתחו נגדי תיק על חדירה לאולם סגור ללא רשות, ללא רשות המחזיקים בו, והשופטת הוציאה אותי זכאי.
יפה מאוד. מה החשיפה הכי חשובה שלך בעשר שניות?
יש לנו כבר 40 שניות, איפה...
עשר שניות.
מה אתה שואל?
מה החשיפה הכי חשובה?
אני אשאל את זה. שלמה, עוד הרבה שנים של עבודה פוריה ובהצלחה וכל הכבוד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בזה גמרנו.
מה לעשות?
בסוף הדברים
נגמרים. אף אחד עוד לא עצר את השעון.
תודה רבה, אלינו את בן גוריון בחזרה לחיים.
נכון.
תודה רבה. ואת לבון.
אורחי מפיקים אסף נבוב השני רומנו, אחרי לשידור סתיו קורנס, אורחי הדיגיטל עידות טבת, אסף חמוני, מיכל קדוש, אחרינו ספורטים קופון ומליניאק. הוא באמת מאבות המייסדים, כנראה קצת בעיה של שמיעה,
גם לי, גם לי
וגם לי, אבל כשהוא מתחיל לספר את הסיפור הוא מספר אותו כמו שצריך.
קדימה, כן, איש ענק.
יאללה, נתראה בשבוע הבא.